התפללו, התפללו בכל הארץ, הרבה אנשים, ילדים, נשים וטף, צדיקים, מקובלים, מי לא. אז הוא זיכר אותנו, היה אמנם ילד קטן, הוא נפטר בגיל 2.5, אבל העובדה היא שהרבה התפללו בעדו, ביקשו בעדו. עצם העובדה שאדם מתפלל זה כבר מעלה גדולה. והוא זיכה אותנו בזה שהתפללנו בעדו. כמובן שהצער והכאב המשפחתי הוא גדול מאוד. כשאדם נפטר מן העולם, זה משול לניתוח. ניתוח, כל ניתוח הוא כואב. כשנשמה עוזבת אותנו כאן, ודאי הדבר הזה מצער את מי ש... קרוב לאותה נשמה, ההורים, הסבים, הסבתות, המשפחה משני הצדדים, החברים, הידידים, מאוד שהיה תינוק, והתסכול הוא מאוד גדול, כי מילא כשאדם מבוגר נפטר מן העולם, אז הוא כבר עשה את תפקידו כביכול בעולם, והוא הגיע שעתו, כמו שנאמר כבר על... שרה אמנו, לבכותה, אומר בעל הטורים, למה כתוב לבכותה בכף קטנה? הוא אומר כי היא הייתה בת 127 והיא מילאה את תפקידה בעולם, אז במילא הבכי הוא בכי קטן כמו הכף הקטנה. אבל כשילד כזה צעיר נפטר מן העולם, כשהוא עוד לא מילא את יהודו ותפקידו בעולם כהרגשת ההורים והסובבים אותו, ודאי שהצער הוא צער גדול מאוד. מאוד ששילו, אריאל, זיכרונו לברכה, הוא היה באמת, כמו כל ילד הוא ילד מיוחד, אבל הוא באמת, היה בו משהו מיוחד במינו, היה ילד, הייתי אומר שהמידה שלו הייתה מידה של גבורה. כל אחד יש לו את המידות שלו, והגבורה שלו היא באה לידי ביטוי, כיצד הוא התמודד עם הכאבים והקשיים והבעיות שאפילו אדם מבוגר וקשה לו מאוד לעמוד בדברים האלה. זאת, לצערנו הרב, זאת מחלה כואבת מאוד, נאמר ככה. כואבת מאוד בלשון המתה, אני אומר, אנחנו לא יכולנו, אבל הוא ידע להתמודד עם זה, ולפי קטנותו, כפי שהוא התמודד עם הדברים, ואם שהוא היה, כמו סיפר אתמול דני, אבא של שילו, אני זכרונו לברכה, שעם כל הכאבים, עם כל התרופות והדברים האלה, הוא היה מתרוצץ במחלקה, אותה מחלקה שמאושפז בה, היה משתובב, משחק עם כל הילדים, למרות שאנחנו ידענו, כולנו ידענו שהוא כואב, והיו לו כאבים גדולים מאוד. וכשהאבא נפרד מבנו, אני לא הייתי באותו מעמד, כי אני כהן, הייתי נאלץ לחכות, ידענו שזה אתמול בבוקר, לפנות בוקר, ידענו שאלה רגעיו האחרונים, ואני מוכרח לומר ששמעתי אחר כך איך אבא נפרד מהבן, אז זה ממש דבר, אני מעריץ את חתני, נאמר. בדרך כלל מצבים כאלה, אנשים די היסטריים, די מאבדים את השליטה על עצמם, מצבים שרואים איך שממש הנשמה יוצאת מגופו של האדם. אבל האבא, דני, הוא אמר איתו את כל ברכות השחר, זה היה בדיוק עלות השחר, נצח חמה. כל ברכות השחר מילה במילה, והילד סבל מאוד, אבל להסתכל על האבא, בעיני היה לו עיניים מיוחדות כאלה, עיניים חכמות. ככה, הוא התרכז במבט שלו אל האבא, כבר לא יכול היה לדבר, והוא הסתכל אל האבא, והוא אומר עם האבא ממש את כל ברכות השחר, עד שהם הגיעו לפרשת העקדה, וכשהוא דיבר, באמצע פרשת העקדה, שמתואר שהוא עוקד את בנו, אברהם אבינו עוקד את בנו, הוא נפח את נשמתו. והוא נאמר שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, כל, ממש כמו שכתוב בספרים, איך להיפרד מן הנפטר. הדבר הזה באמת רק מראה לי שהילד הזה גדל למשפחה מיוחדת, כן? עם אמונה כזאת. ויש מה ללמוד. איך להתמודד. אני אמרתי היום בשיעור שלומדים את העניין הזה מעניין של אהבת אלוקים, אהבת השם. אנחנו אומרים כל בוקר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מודך, וגם בערב אומרים את זה, לא רק בבוקר. המשנה בסוף מסכת ברכות עוסקת במשנה הזאת, אומרת מה זה ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. ומה זה בכל מאודיך? בכל מידה ומידה שהוא מודד לנו, בין מידת פורענות, בין מידת חסד, צריך להודות לקדוש ברוך הוא. מידת חסד זה פשוט, צריך להודות לקדוש ברוך הוא. אבל איך אפשר להודות לקדוש ברוך הוא במידת פורענות? לצורך שזה כוחות אדירים, צריך להיות בעל... אז אומר הרמח"ל בחלקי החסידות, שהוא מדבר על אהבת אלוקים, אהבת השם, הוא אומר שיש בחינה לאהבה. אהבה זה לא דיבור. אהבה היא מתבטאת במעשים, ביחס. אז הוא אומר כאן שבחינת האהבה, אומר, קודם כל הוא אומר שלאהוב את אלוקים צריך לאהוב את אלוקים אהבה שאינה תלויה בדבר. דהיינו, לא בגלל שטוב לך אתה אוהב את אלוקים. אדרבה, אתה צריך לאהוב אותו בכל מצב, כמו שאומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, שהאבות, אפילו כל האיסורים שבעולם היו באים עליהם, על אברהם, יצחק ויעקב, זה לא היה מזיז, כי הוא זה את אמונתם ואהבתם לקדוש ברוך הוא. המצבים המשתנים שלנו בעולם הזה שאנחנו חיים בו, למי שיש לו באמת אמונה ודאית, כמו האבות, זה לא משנה אם אתה, יש לך ירד פנים או הסתר פנים, אתה מצליח או נכשל. בכל מצב אהבת השם היא באה לידי ביטוי, וזה הבחינה בעצם. וכך אומר המסילת ישרים. אמנם, כדי שלא תהיינה הצרות והדחקים קושי ומניעה אל אהבה, כי לפעמים האדם יש לו צרות, יש לו דחקים, כמו העניין של מותו של נכד, של בן, שבאמת כואב הלב, אומר, יש לאדם להשיב לעצמו שתי תשובות, אחת מהן שווה לכל נפש, והשנייה לחכמים בעלי הדעה העמוקה. הדבר אחד, אומר, אדם שיש לו אהבת אלוקים, אז אם יש לו צרה או דוחק או איזה בעיה, ואין אדם שאין לו קושי בחיים, אני בדקתי את זה באינטרנט, שאלו אותי למה, אני לא יודע, לא חקרתי את הסוגיה הזאת. אני מדבר על עובדות, אני לא מדבר על הסיבות. ודאי שיש סיבות לדבר, אבל כרגע אני מדבר על העובדות. יש עובדות, ואדם יש לו חבילות, מה שנראה, פקלה. כל אדם יש לו פקלה. פעם אני חשבתי שזה אולי רק לפלוני יש פקלה, אחר כך גם לזה. במשך השנים הזדקנתי, הכרתי אלפי אנשים עם הרבה פקלאות, אלפי פקלאות. כל אחד יש לו, יש כאן מישהו שאין לו פקלה, ירים את היד. למה? ככה אלוקים רוצה, שאנחנו בעולם הזה חיים בעולם של לגלות כוחות. אדם לא יכול לגלות כוחות שהוא חי בגן עדן, מצב שהכל טוב שם. שיש לו קושי, הוא צריך לגלות כוח. אם זה גבורה, אם זה סבלנות, אם זה טוב, אם זה חסד. הקשיים מגלים את את המידות הטובות שתמונות בכל אדם ואדם. יש לו את המידות הטובות, רק צריך לגלות, הוציא אותם מן הכוח אל הפועל. אבל כאן נמדד האדם. בעת צרה נמדד האדם. כשיש קושי נמדד האדם. אז אחת מהן אומר, כיצד יש להגיב על קשיים, אחת מהן אומר כאן המסילת ישרים, שווה לכל נפש, ומה היא? שאדם ברגע שיש לו קושי, צריך לומר, כל מן דעבדין מנשמיה לטב. הכל לטובה. אני מוכרח לומר כאן, בהזדמנות זאת, שהיינו, כשנודע לנו הדבר לפני שבוע, שבועיים, הבנו גם מהפנים של הרופאים, וגם מהמציאות, שהסיכוי להבריא ממחלה הזאת הוא אפסי כמעט, נאמר. עשינו כל ההשתדלויות מה שאפשר, מכל הכיוונים. אבל הרופאים נתנו לנו להבין שזהו זה. אז ביתי, הדסי, היא הבינה את הקלטה, כאימא היא כבר קלטה. אז ראיתי שהיא מאוד בצער ובכי ו... וכאלה קשה מאוד לקלוט את הרעיון הזה שהבן שלה, הסיכוי שהוא יחיה הוא כמעט לאפס. אז לא ידעתי מה לעשות, איך אני יכול לנחם, לא לנחם אותה, לחזק אותה, שהיא תחזיק מעמד. ואני עצמי לא היה לי קל הדבר הזה. התקשרתי לרב שלמה אבינר שליטה, ושאלתי אותו הרב, מה אומרים לאימא במצב כזה? מה אומרים לו? מה הרב מייעץ לי? להגיד לה במצב כזה, במצב של... אז הוא אמר לי, תראה, תגיד לה, הכל מן השמיים, הכל מאלוקים. כמו בדיוק מה שנאמר כאן במסילת ישרים, זה האמת. האמת שהכל מאלוקים, הכל משמיים, תגיד. הוא העיר לי הערה קטנה בצדק, הוא אמר, אנחנו רואים כל מן דוד רחמנה לטב אבי, לטובה. אבל הוא ביקש ממני, הרב אבינר, אל תגיד לה לטובה, זה מרגיז במצבים כאלה. למרות שזה באמת ככה, הכל לטובה. אבל אל תגיד, כי יש מצבים שלא אומרים. תגיד, הכל מהשמיים, הכל מאלוקים, זהו. ובאמת אמרתי לה את זה, חזרתי ואמרתי לה את זה, והיה לה מאוד קשה. אמר, אבא, תפסיק להגיד לי את זה. אבל אחר כך באה האימא של הרבנית קרוב, האימא של אותו קצין שהוא נפצע מאוד קשה במלחמה בעזה, היא באה לחזק אותה, לעודד אותה, ואז היא אמרה לה, אותו דבר במילים אחרות, היא אמרה לה, כשהבן שלי היה, כשהרופאים כבר הרימו את הידיים ואמרו אין מה לעשות וכל זה, אז אני לקחתי כוס מים ואמרתי שהכל נהיה בדברו, שהכל תגידי, ביקשה מביתי, הדסי, היא אמרה לה, תגידי, הכל נהיה בדברו, הכל נהיה, זה מצד האמת, זה לא תרגיל בפסיכולוגיה, זה אמונה, הכל נהיה בדברו, מצד האמת. אז זה מה שאומר בעצם מסילת ישרים. בחינת אהבת השם היא באה לידי ביטוי באמירה הפשוטה הזו שהיא הלכה למעשה, מופיעה בשולחן ערוך. כל דוד רחמנה לטב אביו. כל מה שעושה אלוקים, הוא עושה את זה לטובה. וזה, כי אפילו הצער ההוא והדוחה כנראה בעיניו רעה, איננו באמת אלא טובה אמיתית. כמשל הרופא החותך את הבשר או את האיבר שנפסד כדי שיבריא, שער הגוף ולא ימות. אף על פי שהמעשה אכזרי לכאורה, אינו אל הרחמנות באמת להיטיבו באחריתו, ולא יסיר החולה אהבתו מהרופא בעבור זה המעשה, אלא אדרבה, יוסיף לאהבה אותו. כן הדבר הזה, שיחשוב האדם שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה עמו, לטובתו הוא עושה, בין שיהיה בגופו, בין שיהיה בממונו, אף על פי שהוא אינו רואה ואינו מבין איך זה הוא טובתו, לא מבין מה הטובה כאן. לא, אנחנו לא מבינים. ודאי טובתו, הנה לא תחלש אהבתו מפני כל דוחק וכל צער, אלא אדרבה תגבר ונוספה בו תמיד. ככה הוא מסביר המסילת ישרים, איך אנחנו צריכים לנהוג ברגעים קשים כאלה. כל דוד רחמנה לטב אביו, להתחזק, לדעת שהכל באמת, כל מה שהקדוש ברוך הוא מגלגל, מגלגל לטובה. שאל אותי תלמיד בשיעור מקודם, איך להסביר את המוות, במיוחד על ילד כזה קטן, איך אפשר לקבל את הדבר הזה? אז אמרתי לו מה שהרב זצ"ל אומר, בכמה מקומות, המוות זה אבי אבות הטומאה. ככה בחזה, בתורה כתוב, אבי אבות הטומאה זה המוות. למה? כי לכאורה זה מציאות כל כך מורגשת, כל כך כואבת, כל כך ממשית לכאורה, ומצד שני היא כל כך שקרית, היא כל כך לא אמיתית, למרות שהיא כל כך מוחשית. מדוע? כי באמת, האדם באמת זה הנשמה שלו, כמו שחזל אומרים. כי נר השם נשמת אדם. והנשמה שלו לא הולכת לאיבוד. הנשמה, כמו שאנחנו גם כותבים על המצבה, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים. זאת אומרת, אנחנו בעצם, הגוף שלנו הוא נשא של נשמה, נשמה תורה שנתת בי, בכל אחד מאיתנו, בדקתי את זה דרך אגב, כל אחד מאיתנו נשמה תורה, נותן לנו, ואני נוהג לומר את זה לעצמי, אומר את זה לילדיי, אומר גם לתלמידיי כאן בדבר הזה. משל למה הדבר הדומה? יש בשמיים אוצר הנשמות. חז"ל אומרים, מה זה אוצר? אומרים, זה מחסן. אוצר זה מחסן. בלשון הצבאית קוראים לזה אפסנאות. אפסנאות. בשמיים יש אפסנאות של נשמות. אוצר של נשמות. והקדוש ברוך הוא מנפיק נשמות לעולמנו בכל דור ודור. וכל אחד מאיתנו בעצם, הקדוש ברוך הוא נתן לו נשמה שנתת בי. נתן לנו כל אחד מאיתנו נשמה. וכשאדם נפטר, והנשמה הזאת לא קלה בתוך הגוף הזה שלנו, עם כל היצרות, היצרים והתאבות והעניינים והבעיות שמאפיינים את העולם הזה. וכשאדם נפטר מן העולם, הנשמה חוזרת לאוצר הנשמות. בצבא קוראים לזה מחזירים ציוד. מחזירים ציוד. לאפסנאות שם, בשמיים. זה לא בדיחה, זה האמת. זה האמת, ככה צריך לראות את הדבר. אז מלא כשאדם הוא מלא, כמו שרה אמנו, שהייתה מלאה במעשים טובים וזה, נו. אז בא עם ציוד, עם כל מה ש... אבל כשילד הוא קטן, אז עם איזה ציוד הוא יבוא? עם מה הוא יבוא למעלה? לשמיים. הזכרנו בהזכרה, בדברי פרידה, את הגמרא במסכת עבודה זרה שאומרת שהקדוש ברוך הוא לומד עם תינוקות, ככה כתוב, שהוא לומד עם תינוקות, דווקא עם ילדים קטנים בשמיים. אז הוא לא הספיק ללמוד, וההורים לא הספיקו להביא אותו לתלמוד תורה, ללמד אותו כי הוא היה קטן. אבל הקדוש ברוך הוא לומד איתו, וגם הוא היה לו תפקיד בשנתיים וחצי, היה לו את התפקיד שלו. הוא זיכה קודם כל את משפחתו, הוא זיכה את החברים, את היישוב כולו במעשה חסד, בטוב, בכל כך הרבה דברים טובים. כן, ודאי ודאי עם הדברים האלה הוא עולה לשמיים. ומה שלא ישלים כאן בעולם הזה ללמוד תורה, ריבונו של עולם ילמד איתו תורה. כל אחד יש לו את הזמן שלו, יש לו את התפקיד שלו. תהי מנוחתו עדן. אמן.